הקורונה עשתה באמת רק טוב. המשקיעים מנצלים הזדמנויות של אנשים שצריכים למכור עכשיו בלחץ, כי הם צריכים את התזרים מזומנים האלה. ומי שמנצל את זה בסופו של דבר, זה המשקיעים החכמים שמכירים את השוק ומכירים את הרחובות הספציפיים, ששם האנשים מוכרים נכסים במחירים זולים יותר, ומנצלים את ההזדמנות הזאת בשביל לקנות לעצמם עוד נכס נוסף להשקעה.
שלום לכם, אני גיא ליברמן, עורך הנדלן בעיתון גלובס, ואתם מאזינים לכסף בקיר, פודקאסט על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדלן. היום איתנו על הקו מאיר וידר, בן 34, נשוי פלוס 2, גר בהוד השרון, והוא מנכ"ל של חברת ייעוץ המשכנתאות, וידר משכנתאות. מקורי משהו. חוץ מלספר לנו אם באמת ניתן לקנות נכס להשקעה עם מעט מאוד כסף מהבית, כפי שמבטיחים לי בכל פרסומת שנייה ברשתות החברתיות, הוא חי את השוק מקרוב, שזה אומר להכיר את המקומות שמשקיעים מתרכזים בהם, וגם להעריך האם תקופת הריביות הזולות בדרך להיגמר. כסף בקיר 33. בואו נתחיל.
התחושה הגדולה ביותר שאני מרגיש, לפחות בתקופה האחרונה, ממשקיעים, זה פשוט שהם חוזרים לשוק. אני מרגיש את זה שגם המימון בתקופה האחרונה הוא מאוד מאוד נמוך, הריביות השתנו בצורה מאוד מאוד משמעותית, והריביות ירדו בצורה משמעותית בעקבות שינויים של האג"חים, ומעבר לכל, האפקט של המס רכישה, שירד מ-8% ל-5%, רק גורם למשקיעים, במקום לשבת על הגדר, פשוט להיכנס לעולם הנדלן ולחזור לעולם הנדלן, ולקנות יותר נכסים, במקום שהכסף שלהם יישב בחשבון, או שהכסף שלהם יישב בין ארבע קירות, פשוט הם מוציאים אותו בחוצה. אני רואה את בתקופה האחרונה שאנשים פשוט רוכשים יותר נכסים להשקעה.
מאיר מדבר על השינוי שהתחולל בשבועות האחרונים בעקבות הורדת המס למשקיעים בשיעור של 8% למספר מדרגות שהנמוכה בהן היא 5%. אני שואל אותו אם הוא כבר רואה שינוי בשטח בעקבות המהלך הזה.
אנחנו רואים את הדברים אונליין. אם אנחנו היינו רואים את היותר משקיעים צעירים, מה שנקרא, שרוכשים את הדירה הראשונה שלהם, שההורים בעצם רושמים את הנכסים על שם הילדים, אנחנו כבר פחות רואים את זה בשבוע, שבועיים, שלושה שבועות האחרונים, ויותר כן רואים את האנשים שרוכשים את הדירה השנייה שלהם עם משכון של הבית הקיים, וכן מנצלים את ההטבה של 5%.
תכף ניכנס לעומק נושא המימון, ומאיר יסביר מה עומד מאחורי עוד ועוד פרסומות שרואים בזמן האחרון. הפרסומות שמספרות לנו שניתן להשקיע גם עם אפס און עצמי או מעט און עצמי. אבל לפני, אם הוא כבר כאן, רציתי לשמוע מעט נתוני מקרו. מה האזורים החמים, והאם באר שבע עדיין נמצאת ברשימה הזאת. אבל בואו נתחיל בחתך הגילאים.
חתך הגילאים של המשקיעים שאנחנו רואים, הוא עומד על סדר גודל של בין גילאי 45-55. זה פחות או יותר הממוצע של האנשים שרוכשים דירות להשקעה. אנשים תכלס פחות מעניין אותם תשואה, פחות מעניין אותם כמה מקבלים על הנכס, יותר מעדיפים פשוט להשקיע את הכסף שלהם בנדלן, ולא לשים אותו באג"חים שלא נותנים תשואות, או להשקיע אותו בבורסה עם סיכון מאוד מאוד גבוה, שראינו שבתקופת הקורונה המניות נחתכו בצורה מאוד מאוד משמעותית. ולאורך זמן אנשים מבינים שנדל"ן זה משהו שהוא חזק, משהו שהוא בטוח, משהו שאפשר להחזיק בו לאורך זמן, ומשהו שגם עולה לאורך זמן, ומשהו שיציב שאפשר גם לממש אותו במידת הצורך.
איזה רמות מחירים מעניינות את אותם אנשים כרגע?
את המשקיעים בעיקר בתקופה האחרונה מעניינים דווקא נכסים שאפשר לקרוא להם יחסית זולים. נכסים בשווי 800, 900, עד 1.5 מיליון. לא נכסים ב-2, 2.5 מיליון, זה פחות מעניין אותם. יותר מעניין אותם לקנות את הנכסים הקטנים בסביבות בין 700, 800 אלף שקלים עד 1.5 מיליון. לגבי המספרים אני חושב ששוב, השיקול הוא פחות קריטי בעסקה טובה, אם זה 5% מס רכישה או 8% מס רכישה, כי אם אנחנו מסתכלים על נכס של מיליון, בסופו של דבר אנחנו מדברים על 30,000 שקל. לא סכום בשמיים למשקיע, לא שיקול של יקום ויפול על 30,000 שקלים. זה לא דיל ברייקר מבחינת משקיעים.
מה האזורים שהכי מעניינים היום חזק על הרדאר של המשקיעים?
אז שני האזורים הכי חמים כיום, לפחות מבחינת משקיעי נדל"ן, הם עדיין עומדים על באר שבע ואזור חיפה. עוד נתון שאנחנו רואים דווקא בשבועות האחרונים, ואפילו בחודשים האחרונים, בלי המס רכישה של 8%, אנחנו רואים את עפולה בתור מקום שאנשים נוהרים אליו בתור השקעה.
למה? מה יש בעפולה לדעתך?
עפולה הוא אזור שהוא עדיין לא מספיק מפותח. יש לו המון המון לאיפה להתפתח. יש הגירה חיובית לעפולה. האוכלוסייה גם חלקה הופכת להיות יותר צעירה. נכנס שם גם כל הנושא הזה של המחיר למשתכן באזור של עפולה, שגם שיפר בצורה משמעותית את התדמית הזקנה של העיר, מה שנקרא, וגם לעליית מחירים מאוד מאוד משמעותית. אני לא נביא, אבל לפי איך שאני רואה, הצפי לעפולה הוא באמת אזור שהולך להיות מאוד מאוד מבוקש, אזור שהולך גם לעלות בצורה משמעותית, ומשקיעים ששמים את כספם, אני רואה את זה בתור אזור מצוין להשקעה לטווח גם בינוני וגם לטווח הארוך.
ועכשיו הגיע הזמן להיכנס לנושא של המימון, ואולי נתחיל בכך שמר יסביר לנו איך עושים את זה באפס שקלים, והאם המיתוס הזה נכון.
היום המשקיעים הקלאסיים, אם הם מביאים כסף מהבית, אז הם לוקחים 50% מימון, כמו שמאפשר כיום בנק ישראל, מביאים 50% מהבית, ולוקחים 50% מימון מהבנק על העסקה. המשקיעים שרוצים יותר למנף את הכסף שלהם, ממשקנים בעצם את הבית שלהם עד 50% משווי הבית, וכנגד זה הם לוקחים כסף לטובת רכישה של הנכס הנרכש. דהיינו, אם הבית שלך שווה 2 מיליון שקלים, ואתה רוצה לקחת עליו 600-700 אלף שקלים, שזה יהיה 50% משווי הבית הנרכש, אתה יכול לקחת 600 אלף שקלים על חשבון הבית הקיים, ו-600 אלף שקלים על חשבון הבית הנרכש, והנה, קיבלת מימון מלא לעסקה, קנית בית במימון מלא, בלי להביא כסף מהבית. כל מה שתצטרך להביא זה רק לשלם את המס רכישה, לשלם עורך דין ועלויות נלוות. ואז יש לך עסקה מלאה במימון מלא בעצם של הבנק. זה שני המקרים הקלאסיים שקורים עכשיו. מי שחסך ויש לו את הכסף בא עם מזומן ומביא 50%, ומי שמגיע בלי מזומן לוקח מימון בעצם על חשבון הבית הקיים.
אז כשכל פעם מציעים לי את הדיל הזה, שהנה, אתה יכול לקנות בית להשקעה בלי להביא הון עצמי בכלל, אז זה בעצם השיטה שלהם. לקחת למשכן את הבית ולמשכן גם את הדירה להשקעה.
זאת בדיוק השיטה, ויחד עם זאת צריך לשים נקודה אדומה מאוד מאוד חזקה על פרסומות ושיווקים כאלו אחרים, של להביא הון עצמי מינימלי ודברים כאלו אחרים, כי באמת צריך לראות שאתה משפחתי לאורך זמן, והרוכש שרוכש את הדירה, אם זה דירה למגורים או שזה דירה להשקעה, שבאמת אפשר לעמוד בזה לאורך זמן, ולא נכנסים לאיזשהו ברוך ולהתחייבות שהיא מאוד מאוד גדולה, עם התחייבויות נוספות ועוד הלוואות נוספות, ופה כבר נכנס לפן הממוני, שצריך לראות באמת שנכנסים לעסקה בראש הקט, ושיכולים לעמוד בזה גם לאורך זמן, גם בלי סוחרים שיכולים להיות איזושהי תקופה בנכס. זה חלק מהפרסומים שהרבה מאוד חברות מפרסמות, וצריך להיזהר מפרסומות שמבטיחות הרבה ובפועל לא נותנות כלום.
כמה אנשים בוחרים מהמספרים שאתה מכיר בדרך הראשונה הקלאסית של לקחת 50% מימון מהבנק, את היתר להביא מהבית, או את השיטה השנייה של למשכן את הדירה הקיימת שלי, אולי גם את הדירה העתידית? כמה עושים את זה וכמה עושים את זה באחוזים בגדול?
אפשר להגיד שלפי מה שאני רואה בתקופה האחרונה, שמסך המשקיעים שאנחנו מטפלים בהם, אפשר להגיד שסדר גודל של 35-40% מגיעים עם הון עצמי מהבית, והיתר ממשכנים את הבית הקיים שלהם בשביל באמת להביא כסף לטובת הרכישה. יש אפשרות עכשיו בהנחיה נוספת שהבנק מאפשר לקחת מעבר ל-50%, לקחת 70% מימון לטובת הלוואות נוספות, לטובת הלוואה לכל מטרה זה נקרא. שזה בעצם יכול לאפשר לך לקחת כסף לטובת כל העלויות הנלוות, כמו לצורך הדוגמה מס רכישה. אז אתה ממשכן את הבית שלך עד 50% או עד 70%, מביא את הכסף בעצם מהבית, מביא את ההון העצמי ומביא אם אתה צריך גם את העלויות הנלוות מהבנק למשכנתאות על חשבון הבית הקיים, וברגע שהבאת את כל הכסף מהבית, בתור רוכש דירה נוספת, אתה יכול לקחת 50% על חשבון הבית שאתה רוכש.
אז תגיד, אפשר להגיד שבחסות הקורונה וגם בחסות המהלך עכשיו של שר האוצר ישראל כץ, אנחנו נמצאים בנקודה שהיא סוג של גן עדן למשקיעים פה בישראל.
מאז ומתמיד המדינה שלנו גן עדן למשקיעים. בגלל ששווי הנכסים כל הזמן רק הולך ועולה, שזה אחד היתרונות הכי גדולים שיש בישראל, ומעבר לכל, תשואה שהיא יחסית מובטחת, רוב התשואות בישראל עומדות על בין 2.5% ל-3.5%, גאים, ניקח חתך די רחב, ולא נסתכל על מה שנקרא בפרטו, על תשואות הרבה יותר גבוהות, על נכסים מפוצלים ודברים כאלו אחרים. הקורונה עשתה באמת רק טוב. המשקיעים מנצלים הזדמנויות של אנשים שצריכים למכור עכשיו בלחץ כי הם צריכים את התזרים מזומנים האלה, ומי שמנצל את זה בסופו של דבר זה המשקיעים החכמים שמכירים את השוק ומכירים את הרחובות הספציפיים ששם האנשים מוכרים נכסים במחירים זולים יותר, ומנצלים את ההזדמנות הזאת בשביל לקנות לעצמם עוד נכס נוסף להשקעה.
האמת, מצד אחד זה מעניין מבחינת משקיעים, מצד שני זה קצת מבאס לשמוע שמישהו חייב למכור כי הוא עכשיו בחובות, אבל שאתה אומר הקורונה עשתה רק טוב. לי יש תחושה שיש אנשים שעכשיו מציעים את הנכס שלהם כאילו במחיר קורונה, אם נקרא לזה בשפה כזאת של הזמנים האלה, אבל בעצם זה לא כזה מחיר מבצע. זאת אומרת, אם לא עשית חקר שוק לפני זה, יכול להיות שאתה חושב שמוכרים לך עכשיו איזה משהו מעולה, רק בגלל שקוראים לזה מחיר קורונה, אבל תכלס אין פה באמת מבצע כזה משמעותי.
זה כמו בכל מוצר, גם בנדלן. יש אנשים שמנטלים את המצב ואומרים שזה מצב קורונה שחייב להימחר במיידי בגלל ש... המוכר חייב את הכסף, ויש אנשים שמנצלים את המצב הזה, זה כן. יחד עם זאת, אנחנו רואים באמת בהיקף גדול של עסקאות, שיש הרבה מאוד אנשים שכן מורידים 5% מהשווי הממוצע. כמובן, צריך לעשות חקר שוק לאותו רחוב, ספציפית לאותו בניין, לאותו מטראז', לראות את המצב התכנוני של הנכס, לראות את הפוטנציאל השבחה גם של הנכס. הרבה מאוד אנשים שכן התחילו להתפרסם לתוך הדוגמה ב-2 מיליון, ובסוף סגרו ב-1.8, והנה עכשיו בדיוק ראיתי תהליך של מוכרת התחילה פרסום ב-2.9 והגיעה שם ל-2.4 בגלל שהיא מאוד מאוד לחוצה והתחייבה כבר לנכס חדש. באמת הורדה מאוד מאוד משמעותית יחס למה שהיא חשבה שהיא תוכל לקבל עוד לפני תקופת הקורונה, אם אנחנו מדברים בסביבות ינואר או פברואר. אז באמת אנחנו כבר מדברים על הורדה מאוד מאוד משמעותית של אנשים לחוצים מבחינת לתזרים מזומנים.
טוב, אתה אומר לחוצים יש יותר מבעבר, אבל השאלה אם גם יש ירידות מחירים.
זה מאוד פרסונלי, פר רחוב, פר שכונה, פר עיר.
מה אתה צופה? אנחנו צפויים לירידות מחירים בקרוב?
ירידת מחירים לאור זמן, אני לא מאמין שתהיה לאור זמן.
לא, בטווח הקצר אני מדבר.
בטווח הקצר יכול להיות הירידה של 2-3-4-5% באזורים מסוימים, לא מעבר לזה, וגם זה ידביק את הפער, למרות שאנחנו רואים עדיין רמת ביקושים מאוד מאוד גבוהה בתחום הנדל"ן. אנשים קונים ואנשים חוטפים נכסים באזורים מסוימים, ויש נכסים שעומדים ריקים כבר הרבה מאוד זמן. יש ויש, כמו בכל שוק וכמו בכל תקופה, לאו דווקא בתקופת הקורונה.
אוקיי, גלשנו קצת למחירים ועתידות, ומי כמונו יודעים שבנדלן זה תמיד מגיע לשם. אבל בואו נחזור שנייה אחורה. ביקשתי ממאיר להסביר מה היתרונות והחסרונות של שני מסלולי המימון שעליהם הוא דיבר. להתבסס על משכנתא בגובה 50% מהנכס, או למשכן בית קיים ואולי גם את הבית הנרכש. לדבריו, בנושא הבירוקרטי אין ספק שהמסלול הפשוט יותר הוא הראשון. עם זאת, למסלול השני יתרונות גדולים יותר כמשקיע שמבקש למנף את הנכסים שלו.
היתרון הכי גדול זה מינוף של הכסף. אם אתה ממשכן בעצם את הבית הקיים, יש לך מינוף של הכסף, אתה יכול לקנות עוד נכסים נוספים ולהשתמש בכסף לעוד תצרוכות נוספות. ואם אתה רוכש עם כל המזומן שלך נכס להשקעה, אתה לא נשאר נזיל לטווח ארוך. אם אתה רוצה כן להשקיע, אם כן תהיה לך עסקה נוספת, וכן תצטרך כסף לשיפוצים של הנכס או לשדרוגים, או שיהיה לך חודשים שלא יהיה לך סוחרים בנכס, תצטרך להביא את הכסף במזומן או בהלוואות, ואם אין לך את הכסף הזה לטווח ארוך, אז אני ממליץ בחום שכן להשאיר את הכסף וכן להיות נזילים, לכל מקרה שלא יקרה, והקורונה רק מחזקת לנו את האי-וודאות של המצב הכלכלי של אנשים מפוטרים ואנשים בחלטים, וכן לייצר יותר כסף על חשבון הבית הקיים, זה יתרון גדול מאוד, שמאפשר לאנשים ביטחון כלכלי ושקט נפשי לטווח הארוך.
אבל תסביר לי משהו, כשאני ממשכן את הבית שלי, הבנק לא בא ואומר לי, אוקיי, קח 500,000 שקל, יש לזה גם מחיר מסוים.
כמובן, יש מחיר לכל כסף, אבל המחיר של הכסף כיום, בגלל השינויים באג"חים ובגלל ההורדה של ריבית בנק ישראל, שהיא כיום נמצאת על 0.1%, ריבית הפריים עומדת על 1.6%, הריביות הקבועות הלא צמודות, אנחנו מדברים על בין 2.5% ל-3.5%, זה הריביות הקבועות הלא צמודות, גם הצמודות עומדות על בין 1.5% ל-2.5%, ריביות אפסיות, ריביות שהיסטורית, אם נסתכל עשרות שנים אחורה ונסתכל מקום המדינה, לא היו לנו ריביות כאלה.
הריבית הנמוכה איתנו כבר הרבה זמן, אבל בניגוד למצב שלפני הקורונה, עכשיו אנחנו במשבר כלכלי משמעותי שיכול לשנות את הכיוון, שלא לדבר על חוב לאומי הולך ותופח. אז שאלתי את מאיר אם הוא צופה העלאה של הריביות בעתיד הנראה לעין.
קודם כל, מבחינה מדינית, אני לא יודע איך המדינה מתכננת לסגור את החוב הזה, חוב שאני בטוח שהיא לא צפתה אותו ואף אחד לא צפה אותו, אבל כמובן צריך לסגור את הבור הזה, ומי שישלם אותו בסופו של דבר זה אתה ואני ויתר האזרחים במדינת ישראל. הכלי הראשון לפי דעתי שיהיה בטווח הקצר ובטווח הבינוני, זה העניין של העלאת המע"מ, שזה יקרה בשלב כזה או אחר בחודשים הקרובים או בשנה הקרובה. המיסים הישירים והמיסים העקיפים גם יתחילו לעלות בצורה כזאת או אחרת. המדינה כבר תחליט איפה לשים את היד שלה על חשבון הכסף של האזרחים. אני מאמין שבסופו של דבר זה גם ישפיע על האג"חים, שהם משפיעים ישירות על עולם המימון, שברגע שהאג"חים ישתנו, אז גם הריביות יעלו, ואז יהיה אופציה הרבה יותר נמוכה לרכוש נכס בישראל בגלל שהריביות יעלו. מה שאני רואה אותו בתור הזדמנות פז, שאני לא יודע מתי תחזור עוד פעם ברמת הריביות הנוכחית, זה עניין של חצי שנה, זה עניין של שנה, אבל בטווח הקצר הבינוני, אנחנו צופים שתהיה עלייה מבחינת הריביות, ואנחנו לא נשאר ברמת הריביות הנוכחית.
מה אתה אומר לגבי מימון להשקעות בחול?
אפשר היום לקחת מימון בישראל לטובת רכישה של נכסים בחול, עד 50% מימון בבנקים ומשכנתאות, ועד 60% בחברות חיצוניות, שגם נותנות תנאים מצוינים להשקעות, שאנחנו מדברים על סדר גודל של 3-4% ריבית, שזה ריבית מאוד מאוד גדולה לכסף שיוצא מהארץ. יחד עם זאת, בגלל שאין טיסות בתקופה האחרונה, ואין מסחר בינלאומי בתקופה האחרונה, אנחנו לא רואים השקעות בחול, אנחנו רק רואים את ההשקעות בארץ. מצד שני, מה שאנחנו כן רואים, זה משפיעים מחול שמתעניינים, לא קונים הרבה, אבל מתעניינים בנכסים בישראל, בגלל שהם רוצים לעשות הרילוקיישן מחול בחזרה לישראל.
זה מה שמדובר עכשיו לא מעט על תושבי חוץ שחושבים לחזור לישראל או לעלות לישראל?
נכון, בגלל שהמדינה שלנו היא יותר בטוחה מהרבה מאוד מקומות אחרים, בגלל הציונות, בגלל שאנשים מתחברים לשורשים שלהם, בגלל שלאנשים יש פה משפחות, אנשים רוצים לחזור למדינה ואנשים רוצים לקנות פה נדלן. דווקא תושבי חוץ, אנחנו לא רואים אותם בפריפריה, אנחנו לא רואים אותם בחיפה, אנחנו לא רואים אותם בבאר שבע, אנחנו לא רואים אותם במקומות כאלה. אנחנו כן רואים אותם יותר באזור המרכז, באזור הרצליה, אנחנו רואים אותם באזור נתניה, אנחנו רואים אותם באזור אשדוד.
קצת לפני שנפרדנו, ביקשתי, איך לא, טיפים למשקיעים.
יש לנו את החלק הראשוני של הנושא של השמאות. הרבה מאוד אנשים קונים נכס, רואים אותו, ובאמת נראית עסקה מצוינת, ובפועל אנחנו רואים שיש חריגות בנכס, שיש אי התאמה בין הרישומים, שהנכס הוא במחיר שווי שהוא הרבה יותר נמוך, בגלל שלקחו בחשבון פוטנציאל של תמ"א 38 או של פינוי בינוי או דברים כאלו אחרים. הטיפ הכי גדול שאני יכול לתת לכל משקיע בישראל שרוכש נכס, וגם לאנשים שרוכשים יד שנייה, זה לקחת שמאות טרום רכישה. תן לבן אדם מקצועי שמבין ויודע ומכיר את הנכס ויודע לבדוק את הפרטים הרלוונטיים, בין אם זה מבחינה משפטית, בין אם זה מבחינת המטרז' של הנכס, תן לו לבדוק את הנכס כמו שאתה עושה טסט לאוטו. אתה קונה אוטו ב-50-100 אלף שקלים, אתה לוקח אותו לטסט, זה עולה סביבות ה-1,000-1,500 שקלים, גם פה תשקיע את ה-2,000-2,500 שקלים בשמאות פרטית, שתדע שהנכס הוא מסודר ושאתה עושה עסקה נכונה בעבורך.
ומה עם הטיפ השני?
הטיפ השני שיש לי לתת זה הנושא של המימון. כן לממן את הנכס שאתם קונים על ידי משכון של הבית הקיים. לא להשתמש בכל המזומנים שלכם, לא להשתמש בחסכונות שחסכתם, לא לפדות קרנות השתלמות, מינימום פדיון של קרנות השתלמות. כן להשתמש בכסף של הבנק, הבנק היום נותן כסף זול גם במשכון של הבית הקיים, גם ברכישה של הנכס החדש, ומאפשר בעצם להשלים את כל העסקה בלי להוציא שקל מהכיס. ככה זה בעצם מאפשר לממן תהליך מלא בלי להשתמש בכסף שלכם, אלא להשתמש בכסף של הבנק. גם הריבית היום היא מאוד מאוד גדולה, וגם האופציה לקבל מימון היא אופציה שהיא מאוד מאוד קלה. בגלל שהריבית היא זולה אפשר לקבל יותר כסף מהבנק, והתהליכים היום גם הרבה יותר פשוטים.
זה מעניין, הרבה משקיעים שיצא לי לשוחח איתם, שחוזרים לעסקה הראשונה, הם בדיוק אומרים את זה. אם הייתי יודע מה שאני יודע היום, לא הייתי שם את מלוא הכסף שלי בנכס, כי הרבה פעמים אפילו קנו בלי לקחת הלוואה. קנו ממש הכל מכסף שלך.
אחד הטעויות הכי גדולות שיש היום למשקיעי נדל"ן, זה שהם לא משתמשים בכסף של הבנק, אלא הם משתמשים בכסף שלהם, ובסופו של דבר הם לא נשארים נזילים לעסקאות הבאות, והם לא חושבים רגע צעד אחד קדימה, אלא רק איך לסגור את החודש, וזה טעות אסטרטגית מאוד מאוד חזקה שיש אצל משקיעים, ואני אומר, תשתמש כמה שפחות בכסף שלך, תהיה כמה שיותר נזיל. מקסימום אתה רואה שאין לך מה לעשות עם הכסף, לך תסגור את המשכנתא. זה לוקח בדיוק 10 דקות להיכנס עם צ'ק לבנק, ולהביא בחזרה את 100,000 שקל שאתה לא צריך אותם, ולהחזיר לבנק את הכסף שלו.
ומה עם איזה טיפ קטן נוסף לגבי סוגי הנכסים?
הנכסים שהכי הוכיחו את עצמם לטווח הארוך זה נכסים, מה שנקרא שבורים, שלוקחים נכס ממש ממש נמצא במצב קטסטרופלי, משפצים אותו, פה כבר צריך לקחת איש מקצוע באמת שמבין בזה, שמבין בשיפוצים, שידע לעשות את זה בצורה נכונה, לשפץ את הנכס, להשביח אותו, ומפה אפשר להזכיר בצורה הרבה יותר גבוהה, או מצד שני, לעשות פליפ ובעצם למכור אחרי מספר חודשים או מספר שנים, למכור את הנכס במחיר שהוא הרבה יותר גבוה. באמת העסקאות לאורך זמן, לאורך 12 שנים שאני נמצא בעולם הנדלן ובעולם המשכנתאות בפרט, אני יכול להגיד שהעסקאות הכי טובות שראיתי עד היום, זה עסקאות של סדר גודל של 700, 800, 900 אלף שקל שווי נכס, ששברו את הנכס ב-100 עד 300 אלף שקל השקעה בעצם בשיפוץ של הנכס, ומנפו את הנכס עם תשואה הרבה יותר גבוהה, וכמובן מכרו את הנכס ברווח של 30-40% בניכוי כל ההוצאות.
אז אתה אומר לחפש את החורבות.
החורבות, בחורים שנראים לכם הכי שכוחי אל, שאף אחד לא ירצה לגור שם, למצוא את הפוטנציאל הזה, לשבור את הנכס, לבנות אותו מחדש לפי מה שאתם רואים לנכון שנמצא באותו אזור, אם זה סטודנטים, אם זה זוגות, אם זה שותפים, בהתאם למה שנכון לאותו אזור, לשבור את הנכס, לעשות לו את ההתאמה הנכונה, להזכיר אותו במחיר הנכון, ולאחר מכן כמובן גם למכור במחיר הנכון.
מאיר, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה, היה מעניין מאוד.
תודה רבה, היה באמת מרתק.
עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק בוואטסאפ לחבר שעוד לא שמע עלינו. זה יעזור לנו להגיע לעוד ועוד מאזינים. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדלן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שלחו מייל לכתובת kesef.bakir@globes.co.il, באותיות באנגלית כמובן. לפני שניפרד, אני רוצה להמליץ על פרויקט ייחודי ומגניב שלנו, התעלומה של גלובס, חידה בלשית בהמשכים מאת דוקטור אושי שואם קראוס. מדי שבוע מתפרסם באתר גלובס דוח חקירה חדש, משובץ כתבי חידה מורכבים, מסובכים ולעיתים מוזרים. אם תהיו ממש טובים, אולי אפילו תצליחו לחשוף את האמת. חפשו בגוגל, התעלומה של גלובס. תודה לאורך הפודקאסטים, רון טוביה. יאללה, אני זז לגלול קצת בפייסבוק כדי ליהנות מעוד קצת פרסומות על מימון. או שלא. אני גיא ליברמן. ביי.